כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, הקוואזרים הם חורים שחורים ענקיים שסופחים גז מהסביבה שלהם בקצב מסחרר. יש להם תפקיד מרכזי בהיסטוריה של היקום, בהיווצרות של היקום. למעשה מיד נבין איזה תפקיד, וגם תפקיד בעיצוב גלקסיות. קבוצה בינלאומית של אסטרונומים, חלקם אגב אסטרונומים מאוניברסיטת תל אביב, והקבוצה הזו הצליחה לראשונה לצפות בלב ליבו של קוואזר ולראות באופן ברור את הגז שנמצא סביב החור השחור. שווה לכם לראות תמונה של קוואזר כזה מין כמו מין ענן גז מסקרן. האסטרונומים השתמשו במכשיר מדידה חדש שנקרא גרביטי והצליחו לחשב את המסה של הקוואזר, והיא פי 300 מיליון מהמסה של השמש שלנו. תוצאות התצפית פורסמו בסוף השבוע הזה בכתב העת המדעי נייצ'ר, ועל התצפית הזו ועל השאלה איך אפשר לראות משהו שנמצא במרחק של 2.5 מיליארד, למעשה 2 מיליארדי שנות אור וחצי מאיתנו, מיד נרחיב על הקוואזרים ונכיר את המושג הזה. שלום לכם, שבוע חדש, גם חג שמח, שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן אנחנו גאים לארח את פרופסור אלומית ישי, שהיא חוקרת מוח ומדענית במכונים הלאומיים של ארצות הברית. היא כיהנה כפרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ציריך וכראש התוכנית למדעי הקוגניציה בקרן הלאומית למדע של ארצות הברית. זה מספיק ארוך ומשכנע שאת מבינה על מה את מדברת בענייני מוח. שלום לך.
בוקר טוב.
שמחים מאוד שאת איתנו. אנחנו מיד נדבר איתך על האיבר המופלא ביותר בגוף האדם, המוח. גם על נפלאות הקוגניציה, ההכרה, אני מתרגם אבל אולי מיד תתקני אותי, וגם על ההשפעות של הזקנה על המוח שלנו. ראשית על המוח בכלל, איך המוח שלנו מעבד מידע, מפענח מידע חזותי. איך הזיכרון שלנו עובד? האם אני יכול לזכור שיר ששמעתי לפני 40 שנה? האם יש דבר כזה מוח קרימינלי? ושוב נדבר גם על הזקנה. מה קורה למוח שלנו כשאנחנו מזדקנים או מתבגרים? האם המוח מתקלקל? ואיך אפשר לשמור על בריאות המוח לאורך חיינו? ונעסוק בעוד עניינים, כמו למשל מסכת אבן בת 9,000 שנה, התגלתה בדרום הר חברון. מידע שהגיע ליחידה למניעת שוד ברשות העתיקות בתחילת השנה, הוביל לתפיסתה של מסכת אבן בת 9,000 שנה מהתקופה הנאוליתית, תקופת האבן החדשה. המסכה הזו הוצגה לראשונה ביום חמישי האחרון בכנס של העמותה הישראלית לפרה-היסטוריה שנערך במוזיאון ישראל. מיד נבין, נגלה מי יצר את המסכה הזו ולשם מה, וגם עכברי מעבדה משמשים בין היתר לבדיקת תרופות חדשות. אך האם זה אומר שההשפעה של התרופות על בני אדם תהיה זהה? לא, לא, אנחנו לא ממש עכברים, אבל הפער הזה עשוי להצטמצם בזכות כלי שפותח בטכניון, כלי שמסוגל לצפות את תוצאות הניסוי בבני אדם על סמך תוצאות ניסוי שנערך באחברים. מיד נרחיב גם על זה, וגם המנצח והמלחין פרופסור משה זורמן יהיה איתנו. העורך שלנו רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. והשבוע ביום שלישי, זאת אומרת מוחרתיים, ב-4 בדצמבר, תוכלו לפגוש אותנו. בחג החנוכה צוות שלושה שיודעים יוצא לראשונה להקלטה מול קהל חי בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב יפו. התוכנית שתוקלט תהיה האמת מאחורי מרד החשמונאים. המומחית לחקר התנך דוקטור ליאורה רביד, המצוינת והמרתקת, מחברת הספר התנך היה באמת, ומגישת הפודקאסט של התנך גם כן תהיה איתנו. שוב, זה קורה מוחרתיים, יום שלישי הקרוב, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר, ב-11 בבוקר בבית אריאל, בבית אריאלה, בסדרות שאול המלך 25, תל אביב יפו. הכניסה היא חינם, אבל צריך להירשם מראש באמצעות המייל. שלושה, באנגלית, strudelkan.org.il. שלושה, S-H-L-O-S-H-A, strudelkan.org.il. והכניסה לאירוע תתאפשר לאחר קבלת אישור במייל חוזר. וגם נעדכן שהניסוי הגנטי בתינוקות שעקבנו אחריו השבוע שעבר בסין הופסק. בסין עצרו אתמול את מחקר התינוקות המהונדסים גנטית, כך מדווחים כלי תקשורת בהונג קונג, וזה בעקבות ביקורת של הקהילה המדעית על הניסוי. אנחנו נרחיב על זה גם בהמשך וגם נעסוק בזה בהרחבה יתרה מחר. אז אלה היו ההודעות, ושלום שוב לפרופסור אלומית ישי, שלום לך.
בוקר טוב.
שוב נזכיר שאת חוקרת מוח. כל שאר העניינים רק מתארים באמת את העובדה שקיינתי. פרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ציריך, עמדת בראש התוכנית למדעי הקוגניציה בקרן הלאומית למדע של ארצות הברית, בעיקר חו"ל.
כן, לדעבוני אני חיה בחו"ל. כשסיימתי את הדוקטורט במכון ויצמן,
מה עם איתנו האנשים הפשוטים שחיים בישראל ורוצים ליהנות מאדם, את הרשי לי לשבח אותך, להעיד על הנחתום, על עיסתו ובלה בלה בלה? איפה? למה לא פה?
תודה רבה. הדבר לא היה תלוי בי. כפי שציינתי, בקיץ 96 נסעתי לפרוס דוקטורט במכונים הלאומיים לבריאות של ארצות הברית. ומאז בעצם אין לי משרה לחזור אליה. הרבה אנשים חושבים שהמדענים, המוחות הבורחים, בחרו לחיות בחול, וזה לא תמיד נכון.
אז זה לא כי נוח שם יותר, ויש משתות לא... של בתי קפה, טרנדיות יותר, לא, ויש אופנה שדי-ג'יי מקלר, למשל, רוכש בגדים רק בחול.
לא, וזה גם לא בגלל המשכורת או התנאים. נכון שיש שם יותר תשתיות למחקר, אבל בעיה העיקרית היא שישראל בהיותה, בנוסף להיותה מעצמת הייטק, מייצרת לשוק העבודה כל שנה המון מדענים, לפחות בתחום חקר המוח. והסיכויים שהם יחזרו ויקלטו באוניברסיטאות או מכוני המחקר בארץ הם בעצם קלושים.
אז קצת חבל.
חבל מאוד, וכדי לפצות גם על הגעגועים וגם על העובדה שיש לי המון מה לומר, משנת 2007 אני בעצם עושה שירות לציבור וכותבת מאמרים בהתנדבות בעברית על מוח האדם.
אה, וואו, יפה.
ומנגישה לעם היושב בציון את חזית, ממצאים מחזית המחקר המדעי.
את לא מפנה עורף לעם היושב בציון, את לא...
לא, אני ישראלית, ואני גם אשמח מחר לחזור לישראל למשרה אקדמית.
טוב, אז הנה אנחנו מקווים שהאנשים הנכונים שמעו את הדברים האלה. בואי נדבר ברשותך על המוח. רגע לפני שנדבר על ההזדקנות של המוח, נתחיל מהמוח וקוגניציה. אולי את יכולה לעזור לנו בהגדרה של המילה קוגניציה?
קוגניציה זה בעצם כל הכישורים שיש לנו של קשב, זיכרון ותפיסה. זה שם כוללני למגוון יכולות שיש לאדם. כמובן שלבלוג שלי אגב קוראים מותר האדם, כי בקופים ובני אדם, האונה המצחית היא מאוד מפותחת, והיא בעצם מאפשרת לנו את כל הפעילויות הקוגניטיביות הגבוהות, המפותחות. כמובן שמותר האדם הוא גם הדיבור שאין לבני דודנו הקופים.
זאת אומרת, חלק מהקוגניציה שלנו, מהיכולות האלה, מהמיומנויות, מהיכולת לרכוש גם ידע, אני משאר, כל אלה זה מה ש... זה מרכיב את המילה קוגניציה. סך כל היכולות האלה.
כן, היכולת לאבד מידע, לשמור מידע, לשלוף מידע מהזיכרון, לקבל החלטות, להחליט למה... אנחנו תחשוב על זה ביום יום, המוח מופצץ באינפורמציה ויזואלית, שמיעתית, תחושתית, והקשב שלנו מאוד מוגבל, אז המוח גם צריך לסנן ולהחליט למה לשים לב ומה לאבד.
אז טוב מאוד שאלת את זה, אז בואי נתחיל באמת מההתחלה. איך המוח שלנו מאבד, למשל, מידע ויזואלי, אני עכשיו מביט לעבר העת הזה, מה קורה אצלי במוח?
אז במשך שני עשורים עסקתי בחקר שאלה מאוד פשוטה, כיצד המוח באמת מאבד אינפורמציה ויזואלית, ואיך היא נשמרת בזיכרון, ואיך היא נשלפת מהזיכרון.
שאלה מצוינת.
ולצורך המחקר הזה עסקתי בשני מודלים חשובים. אחד זה פרצופים, כי בעצם אנחנו חיות חברתיות, ופרצופים הם הגירויים העיקריים שאנחנו מסתכלים עליהם בעצם מהיום שבו אנחנו נולדים. בקופים ובאנשים, שוב, פרימטים, שהם חיות חברתיות, התפתחה רשת עצבית במוח שמאבדת מידע מפרצופים בצורה מאוד מאוד מהירה ויעילה.
יש לנו חלק מיוחד לפרצופים בשל חשיבות העניין? יש
טוענים שיש אזור בקורטקס הוויזואלי, אגב, מעל 50% ממוח האדם וגם הקוף, מאבד מידע חזותי ויזואלי, כי אנחנו חיות ויזואליות. יש הטוענים שיש אזור בקורטקס הוויזואלי שהוא מתמחה בפרצופים. עמיתי ואני הראינו שהוא מה שנקרא התחנה המרכזית של הרשת שמאבדת פרצופים.
למה זה מאוד חשוב לנו? למה זה יתרון אבולוציוני שאי אפשר בלעדיו?
כי החיים בקבוצה בעצם העלו את סיכוי ההישרדות שלנו. ואם תחשוב על זה, כשאתה רואה פרצוף, אז בשברירי שניות, ברבע שנייה, בעצם המוח שלך עשה אנליזה, ניתוח של כל המידע שנשקף מהפרצוף הזה. המין, הגיל, הבעת הפנים, ולהבננו, גם המוח יוצר רושם ראשוני, האם אפשר לבטוח באדם הזה, האם אתה מחבב אותו וכו'. אני מאוד מאמינה בפתגם שאי אפשר ליצור רושם ראשוני פעמיים.
זה כנראה נכון, אבל את העלית פה משהו... שאלה מרתקת, האם כשאני מביט לעבר אדם שאני לא מכיר, המוח שלי סורק, עושה ממש סריקה של כל הפרצוף שהכרתי אי פעם, ואז מוצר, או שהחיפוש הוא מתבצע אחרת? כי זה באמת בשברירי שניות, כפי שהגדרת את זה, כן. אנחנו מיד מזהים אדם שהיה איתי בתיכון, והוא גם קצת נראה אחרת בעבר, כן. ואולי כן. שינה
אז אדם. לגבי זיהוי פרצופים, זו כמובן פונקציה קוגניטיבית אחרת מאשר אפיון. כשאתה רואה פרצוף, אתה מיד יודע שהוא פרצוף ולא בית. זו מטלה אחת שהמוח מבצע.
למרות שעכשיו, כשאני חיפשתי דירה לזכור, אז הרבה פרצופים של מטווחים, אוקיי, אבל נעזוב את זה, אוקיי.
וזיהוי אדם מוכר, זו פונקציה אחרת שהיא קצת יותר מורכבת, ובאמת כאן היא מסתמכת על הזיכרון. אגב, כל האלגוריתמים הממוחשבים, כל ה-AI שמנסים לעשות זיהוי פרצופים אוטומטי,
כן.
מאוד קשה להם לבצע מטלות שהמוח האנושי עושה בטבעיות ובמהירות. למשל, למשל, אם חשוד, מגדל זקן, מרכיב משקפי שמש וחובש כובע, יהיה מאוד מאוד קשה לאלגוריתמים המוחשבים לזהות אותו, אבל מוח האדם מסוגל לעשות את זה.
איך את מסבירה את זה? את חוקרת מוח.
יש לנו, שוב, כפי שאמרתי, רשת מסועפת של אזורים במוח שעובדים ביחד. ואנחנו פשוט, זו המומחיות שלנו. זיהוי פרצופים זו המומחיות האנושית.
עכשיו, גם עשית פה סרטט את הבחנה המעניינת, בין, קודם כל, מצב שבו אני רואה אדם, ואז מחפש בזיכרון מהר מיהו, ובין מצב שבו אני רואה אדם שאני לא מכיר, ומנסה להבין האם הוא מסוכן לי או לא,
נכון.
האם הוא יפה או לא,
נכון,
האם הוא
נכון.
מאיים או לא.
נכון, אז אגב, כשאנחנו רואים... בני משפחה וקרובים וחברים,
כן.
אז במוח יש ירידה בפעילות באמיגדלה, שהיא אזור הרגשות במוח, ובמצבים כגון PTSD, האמיגדלה היא מאוד ריאקטיבית, היא פועלת יותר מדי. אז כשאנחנו מסתכלים על אנשים מוכרים לעומת אנשים זרים, אז הפעילות באמיגדלה יורדת, כי אנחנו לא צריכים להיות כל הזמן על המשמר, האם האדם הזה טוב לנו או לא.
כי רץ השגרה, אני בכוונה משתמש במילים או במושגים מעולם התכנות או המחשבים, אנחנו כל הזמן מריצים שגרה בראש או שגרות בראש שמחפשות סכנות. אני שורק את האנשים ברחוב, האם הוא יחטוף לי תיק, האם הוא יפגע בי.
במובן מסוים כן, זאת אומרת זה תהליך בריא שאנחנו לא מודעים אליו, לא... זה לא פתולוגיה שאנחנו פרנואידים וכל הזמן חוששים שמישהו ירע לנו, אבל זה מנגנון מאוד בריא שקיים במוח, ורואים אותו גם, הוא משתקף בפעילות במוח כשאנחנו מבצעים סריקות. והזכרת יופי, שזה נושא שמאוד אהוב עליי, אני חקרתי מה קורה במוח כשנבדקים, שחווים בסורק ורואים פרצופים ומדרגים את האטרקטיביות שלהם.
כן.
ובדקתי את זה גם כפונקציה של האוריינטציה המינית של הנבדק. כי באופן אבולוציוני, אם אפשר היה להניח שגברים תמיד יגיבו ליופי של נשים, ונשים ליופי של
שוב,
גברים.
שוב, היום ולהפך. זה כבר לא ככה.
זו שאלה אמפירית, ומישהו היה צריך לעשות את הניסוי ולבדוק.
אוקיי, טוב.
ואני העזתי לעשות את הניסוי ולבדוק.
מה מצאת לפני שאנחנו מסתכסכים עם כולם?
שלנשים הטרוסקסואליות וגברים הומוסקסואלים יש תגובה קצת יותר גבוהה במערכת התגמול המוחית לפרצופים של גברים אטרקטיביים, גברים הטרוסקסואלים ולסביות, יש תגובה קצת יותר גבוהה באזור התגמול המוחי לפרצופים של נשים אטרקטיביות. כמובן שהיופי הוא בעיני המתבונן, וכל נבדק דירג את הפרצופים באופן אישי.
זה נשמע הגיוני, לא?
זה נשמע הגיוני, אבל...
אבל מה זה אומר מערכת התגמול? האם יש איזשהו תגמול כשאני רואה תמונה של אישה יפה?
אכן.
אז מה?
אז אלה ממצאים שמעט מעבדות בעולם הראו. מה זה בעצם מערכת התגמול המוחית? זה רשת של אזורים במוח, שאליהם מגיע מה שנקרא בשפה העממית כימיקל העונג, דופמין.
האזורים... ממש זורם לי דופמין במוח כשאני רואה תמונה...
כן, אז הדופמין מופרש במוח בתגובה לכל מה שעושה לנו טוב, והתפקיד שלו הוא לחזק התנהגות. אם אתה צמא ואתה שותה, אז המוח מפריש דופמין. אז יש מה שנקרא תגמול ראשוני, שזה שתייה, אוכל, סקס וכו', כל הדברים שחיוניים להישרדות, ויש מה שנקרא תגמול נרכש, שזה מילה טובה, חיוך, פרצופים יפים. יש לנו במובן מסוים איזושהי התמכרות לפרצופים יפים, כי הם גורמים לנו להרגיש טוב.
ועכשיו, קוואזרים. הקוואזרים הם חורים שחורים, ענקיים שסופחים גז מהסביבה שלהם בקצב מסחרר. יש להם תפקיד מרכזי בהיסטוריה של היקום, מיד נבין איזה תפקיד, וגם תפקיד בעיצוב גלקסיות. קבוצה בינלאומית של אסטרונומים, חלקם אגב מאוניברסיטת תל אביב, הקבוצה הזו הצליחה לראשונה לצפות בלב ליבו של קוואזר, ולראות באופן ברור את הגז שנמצא סביב החור השחור. האסטרונומים השתמשו במכשיר מדידה חדש שנקרא גרביטי, והצליחו לחשב את המסה של הקוואזר פי 300 מיליון מהמסה של השמש שלנו. זה מה שכיף לעסוק באסטרונומיה, הכל מוגזם. תוצאות התצפית הזו פורסמו בסוף השבוע הזה בכתב העת המדעי נייצ'ר, ועל התצפית הזו ועל השאלה איך אפשר לראות משהו שנמצא במרחק של 2 מיליארדי שנות אור וחצי מאיתנו, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה שותף לתצפית המרתקת הזו, פרופסור חגי נצר, שהוא אסטרופיזיקאי מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, הוא מצוות המחקר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו קודם כל נשמח רגע לפני שנבין מה ראיתם או מה היא אותה תצפית, מהו קוואזר? נתחיל מההתחלה.
כן, זה שם שאנחנו נותנים בעצם לחור שחור ענק, מאוד מאוד גדול. כשהאסטרונומים אומרים ענק, הם משווים את זה למשל השמש, שנמצא במרכז של הרבה מאוד גלקסיות, אפילו במרכז הגלקסיה שלנו, תופעה מאוד מאוד שכיחה. יש לו שני דברים מיוחדים. האחד שהוא מאוד מאוד קטן, יחסית לממדים של גופים אסטרונומיים, ולכן קשה מאוד לראות אותו מרחוק, כי מדובר באסטרונומיה על מרחקים אדירים, והדבר השני הוא שמדי פעם הגופים האלה סופחים אליהם חומר מהסביבה, ואז הם פולטים החומר, לפני שהוא מגיע אליהם, כמויות אדירות של אנרגיה, וזה בעצם מה שמאפשר לנו, הכמות האדירה של האנרגיה, לראות אותם גם במרחקים מאוד מאוד גדולים.
אז רגע, אני רוצה להבין את התהליך הזה. אנחנו יודעים שחורים שחורים מושכים אליהם את כל מה שנמצא בסביבה, נכון?
נכון מאוד, אם יש דברים בסביבה. לא תמיד יש דברים בסביבה, אבל יש הרבה חורים שחורים שיושבים שם בשקט ולא עושים כלום, ולא מפריעים לך ולי במרכאות. אבל לפעמים, הרבה פעמים בעצם מגיע גז מסוים מהגלקסיה לסביבת החור השחור, ואז באמת הוא נספח. ובתהליך הספיחה, עוד לפני שהוא נכנס בחור השחור, הוא מאוד מאוד מתחמם וקולט כמויות אדירות של אנרגיה, מה שמאפשר לנו לגלות אותם. אז אנחנו יכולים לגלות רק את אלה שסופחים אליהם גז.
הם סופחים גז ופולטים אנרגיה, נכון?
בדיוק. הגז שנספח. הגז שנספח עוד לפני שהוא נכנס בחור שחור. חור שחור לא פולט שום דבר, זאת הסיבה לשם כמובן. אבל הגז שנספח לפני שהוא מגיע לתוך החור השחור, הוא זה שפולט את הכמויות של האנרגיה.
אוקיי.
הוא זה שאנחנו רואים.
אוקיי. אז עכשיו באמת בוא נדבר על התצפית שהיית שותף לה.
כן, אז בעצם הדבר הגדול, המיוחד, הראשון מסוגו, הוא בעצם אמצעי התצפית שפותח במשך הרבה מאוד שנים, שקוראים לו גרביטי, ונמצא במצפה מאוד גדול בצ'ילה, בצפון צ'ילה. ומה שהוא מאפשר לנו, הוא מאפשר לנו לראות דברים בכושר הפרדה שלא היה מעולם. תרשי לי לתת לך דוגמה, בוא נחשוב רגע על הלב. אז רופאים יודעים לשמוע על הלב, להקשיב ללב כבר הרבה עשרות שנים, יותר מ-100 שנים, ורק כשמקשיבים ללב, מסתכלים, המידע שאתה מקבל הוא מאוד מאוד מוגבל. בהמשך עושים גם EKG, ומקבלים מידע הרבה יותר טוב, ובשנים האחרונות פיתחו דברים, כל מיני תהליכים, CT או אפילו צנתור, שמגיעים קרוב מאוד ללב, ופתאום רואים דברים שאף פעם לא ראו. וזה לא רק מעניין מבחינת הסקרנות לראות, זה מאפשר למשל לגלות פגמים ולתקן תקלות ולעשות כל מיני דברים שבזכותם אנחנו או חלקנו יכולים לחיות רק משום היכולת לראות פרטים. אז המכשיר הזה הוא בעצם, אם תרצה, צנטר של הלב של גלקסיות, של הקרוב שחור, או CT של הלב של גלקסיות, והיכולות האלה הן הדבר החדש באמת במחקר.
איך הוא פועל המכשיר הזה? זאת אומרת,
אז מה... המכשיר הזה, כן, המכשיר הזה בעצם זה מכשיר אחד, גלאי אחד שמתחבר לארבעה טלסקופי ענק שנמצאים שם בצפון צ'ילה, והטלסקופים האלה קצת מרוחקים, כמה מאות מטרים האחד מהשני, והוא בעצם הופך ארבעה טלסקופים בודדים לטלסקופ אחד גדול. וככל שהטלסקופ גדול יותר, כך הפרטים שאנחנו רואים ליד אובייקט רחוק, יותר קטנים, יותר חדים, יותר ברורים. וזה בעצם הדבר, היכולת לחבר ארבעה טלסקופים, כל אחד בנפרד, שגם הם כל אחד גדול מאוד, למשהו ענק. וזה מאוד 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 קשה מבחינה טכנולוגית. זה הישג טכנולוגי אדיר של הקבוצה שבנתה את המכשיר.
אז אוקיי, אז הכרנו את המכשיר, ועכשיו אתם צפיתם בקווזר או בחור שחור ענק, על שניצא במרחק של 2 מיליארדי שנות אור וחצי?
בדיוק כך, בדיוק כך. אז כאמור, הקרינה שהגוף הזה פולט היא כל כך חזקה שאפשר לראות אותו ממרחק כזה גדול, 2.5 מיליארד שנות אור, אבל שוב, אי אפשר היה לראות עד עכשיו פרטים של מה שקורה סמוך מאוד לקור השחור. וזה בעצם מה שאפשר לנו. קיבלנו את המכשיר הזה אל אותו אובייקט, אל אותו כבזר. אגב, אנחנו מנסים לעשות את זה גם ב5-6 אחרים. וראינו פרטים שאף פעם לא ראו, ולאסטרונומי זה מאוד מאוד חשוב. זה מאפשר למשל למדוד בדיוק מאוד גדול את מה מסתו, מה גודלו של הקור השחור. היו לנו הערכות, לא ראות, בהודעה אפילו מסופר על דברים שנעשו במצפה וואי בעבר, אבל זה באמת משהו שלא היה מעולם, ולנו מאוד חשוב לדעת כמה, מה גודלו של החור השחור, הוא משפיע על, בעצם על כל הגלקסיה סביבו, על כל החומר, כל הכוכבים סביבו, משנה את ההתפתחות שלהם, משנה איך הם יראו בהמשך, ודברים אחרים שמעניינים את האסטרונומיה.
עכשיו, בוא ברשותך נרחיב את הדיון על חורים שחורים. אני מבין שמדובר במשהו שהוא הרבה מעבר לקוריוז בשמיים. זה משהו שהוא מהותי להיווצרות גלקסיות, או לפחות לעיצובן, נכון? זה לא עוד תופעה בשמיים.
נכון, זה מזמן כבר לא קוריוז. כשזה התגלה, זה היה קוריוז, כי זה באמת משהו מאוד יוצא דופן מבחינת התכונות. היום אנחנו יודעים שבמרכז של כמעט כל גלקסיה גדולה נמצא חור שחור מאוד מאוד גדול, זה כולל גם את המרכז של הגלקסיה שלנו, והבנו בשנים האחרונות שהדרך שבה מתפתח החור השחור, כשאני אומר מתפתח, הדרך שבה הוא גדל, הקצב שבה הוא סופך, שבו הוא סופך חומר אליו, הוא הופך מגדול יותר ויותר, משפיע על המבנה של הגלקסיה כולה מסביבו. בגלל כוחות המשיכה המאוד מאוד גדולים. למשל, גלקסיות מאוד מאוד גדולות, הגדולות יותר ביקום, בדרך כלל מכילות חורים שחורים מאוד מאוד גדולים, וההפך. והיום, ענף המחקר שחוקר, איך התפתחו גלקסיות, כמו שלנו, החל מהזמן שהם נוצרו, לאחר המפץ הגדול, לפני מיליארדי שנים ועד היום, תלויה מאוד בדרך שבה התפתחו החורים השחורים שבהם. אז זו דרך נוספת, לחקור התפתחות של גלקסיה, היסטוריה של הגלקסיות, של גלקסיות, ולכן בעצם ההיסטוריה של כל היקום. איך הגענו לגלקסיה שלנו, ובהמשך למערכת השמש שלנו, כל הדברים שאנחנו רואים סביבנו, בסביבה הקרובה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור חגי נצר, אסטרופיזיקאי מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
ומהשמיים אנחנו חוזרים אל המוח שלנו. שוב שלום לפרופסור אלומית ישי. שוב שלום לך.
בוקר טוב.
אז אני רואה את העת, התחלנו מלראות את העת ולהבין מה קורה במוח. הגענו להתמכרות לאנשים יפים, הגענו לסריקת פרצופים, עוד לא הגענו לזקנה. אז בואי נדבר על המידע הוויזואלי, נסגור את הנושא הזה של עיבוד מידע ויזואלי. זאת אומרת, חזותי, כשאני רואה משהו, מה קורה לי במוח? אור נכנס דרך העין, עדשת העין וכולי, אוקיי, אבל משהו מפענח את זה, סורק את הכל.
הוא מגיע לקליפת המוח הוויזואלית הראשונית, ומשם עובר תהליכי עיבוד די מהירים, ואז אתה מקבל את הפענוח, על מה אתה מסתכל.
שמה זה אומר עיבוד? זאת אומרת, פיזית, מה קורה במוח?
במוח יש פעילות חשמלית, ויש פעילות וממסר כימי. אם היינו מבינים את הקוד העצבי, אז היינו פותחים המון בעיות.
אבל עוד לא.
עדיין לא. אני בערכה אופטימית שנדע לפענח את הקוד בעוד כ-300 שנה. זה לא כמו הקוד הגנטי, שהוא בסך הכל 4 בסיסים שכל 3 מהם יוצרים חלבון. בסופו של דבר זו אינפורמציה סופית. כשזה מגיע למוח, מדובר במיליארדי תאים, שלכל תא יש אלפי קשרים עם תאים אחרים, והמבנה הוא מאוד מאוד מורכב. ויש גם את השאלה הפילוסופית, האם המוח מסוגל לחקור את עצמו, זו לא שאלה שאני בכלל שואלת, כי אני חושבת שאין ברירה אחרת.
לא כל... אפשר שמוח אחר יחקור אותי, אבל בסדר, אנחנו לא צריך...
כן, כן,
אנחנו עוד לא מבינים דברים ברמות...
אז מה שקורה זה שאנחנו יודעים המון על כיצד מידע ויזואלי... מעובד במוח, ויש המון אזורים שמשתתפים בעיבוד המידע, ונותנים לך את הפתרון. השאלה שהטרידה אותי, למשל, היא, מה קורה כשאני מאוד אוהבת להתבונן ביצירות אומנות, ובעיקר אבסטרקטיות. למשל, שאתה מסתכל על יצירה של ג'קסון פולוק, שהיא בעצם כתמים של צבעים, ולרוב היצירות האומנות המודרניות אין כותרת שיכולה לתת לך את הפתרון. למשל, האימפרסיוניסטים ציירו אישה עם כובע. אז גם אם פיקאסו עיוות קצת את הנשים או את הכובע, אתה עדיין יכול לזהות את
האישה מעוותת, אבל כן, אישה עם
יכול,
כובע.
בדיוק, אתה יכול לזהות את האלמנטים.
זאת אומרת שבאומנות מופשטת זה כבר לא אישה יש, ולא כובע.
נכון, גם זה רק כתמים וצבעים, וגם אין את האינפורמציה התלת-מימדית שעוזרת למוח לפענח את האובייקטים את ה...
אז הנה שאלה מצוינת, מה קורה אצלנו במוח כשאנחנו רואים אומנות מופשטת, מלבד כמובן זעם על כך שאנחנו אנשים מרומים, אין פה אישה ואין פה כובע.
אז קודם כל מצאנו שהשיפוט האסתטי, תחושת האסתטיקה, ולא בהכרח שהיצירה יפה, כל יצירה שמעוררת בך איזשהו רגש, היא יכולה גם להיות רגש שלילי, אז היא לא תלויה בהבנת תוכן היצירה. גם אם אתה לא רואה מה יש ביצירה, אתה לא מזהה עצמים מובהקים, אתה עדיין יכול ליצור רושם אסתטי.
זאת אומרת, לא צריך להבין כדי להתרגש
או להתרגש, נכון. כן. אז זה עניין אחד. והעניין השני הוא שהמוח שמתבונן בדילמה הוויזואלית הזאת, בעצם מבצע חיפוש במאגרים ושואל למה הדבר דומה. אז אנחנו משתמשים בזיכרון ובאסוציאציות ששמרנו בזיכרון, כדי לנסות לפענח ולתת איזושהי תשובה על מה אנחנו מסתכלים.
שזה עוד משהו מרתק, מה עם כלל אסוציאציה? רשימה מקושרת אצלנו בראש לכל מיני...
כן, אז אנשים אומרים, זה ממצא טריוויאלי, כי מספיק להסתכל על עננים בשמיים, ולראות שם דמויות, או עצים, או פרצופים וכו'. אז למה בעצם זה חשוב? זה חשוב כי זו שאלה מרתקת שוב של איך עובד המוח. עכשיו, וזה חשוב גם כי, וזה נושא שאני רוצה לדבר עליו גם בהמשך, הזיכרון במוח הוא לא וידאו קליפ שנחרט שם לעולמים ואתה יכול לחזור ולנגן אותו.
אלא? איך הזיכרון
אלא, שלנו? אלא, יש מה שנקרא ג'יסט, תמצית הזיכרון שנשמרת, והיא לא נשמרת באזור אחד, שאם חס וחלילה הוא נפגע אז איבדת את הזיכרון, אלא היא נשמרת בצורה מפוזרת במוח, ברשת נרחבת, ובכל פעם שאנחנו מעלים מידע מהזיכרון, אנחנו בעצם מקודדים אותו מחדש לזיכרון בצורה קצת שונה.
זאת אומרת שבכל פעם שאני נזכר במשהו, עצם השליפה שלו היא גם שמירתו מחדש.
ושינוי קטן
פרטים.
שלו. למשל, אם סבתא שלי הייתה מספרת סיפור על מלחמת העצמאות, שהם היו רעבים והיה מצור על ירושלים וכו', כל פעם היא הדגישה פרטים אחרים בסיפור.
כי כל פעם שהיא סיפרה את הסיפור, אז מה? היא גם... הוסיפה פרטים?
היא הוסיפה או השמיטה או הדגישה משהו די. אחר. ובכל פעם הזיכרון נשמר מחדש בצורה קצת שונה.
אז מה זה אומר ש... יכול להיות שהזיכרונות שלנו בחלקם הם לא נכונים אובייקטיבית?
זו דרך אחת להסתכל על זה, אבל מה שזה אומר זה
האם אפשר לסמוך על עדות של אדם שנזכר במשהו?
זו שאלה מצוינת, ולכן לפני 3 שנים בית משפט בניו ג'רזי הורה למושבעים שעדות ראייה היא עדות מאוד לא מדויקת ולא אובייקטיבית, בגלל ממצאים מחקר מוח שהראו שהזיכרון שבעצם חוזר ונשמר הוא, אם אתה רוצה, לא ממש
עדות ראייה. זאת אומרת, מישהו שאומר שהוא ראה משהו, בית משפט אומר לו, אדוני, לא סומכים כל כך על עדות ראייה, כי אנחנו כל פעם שאנחנו נזכרים, כשאנחנו נזכרים, אז אנחנו שומרים את זה קצת אחרת, עשויים לשנות
פרטים. כן, וגם עדות ראייה חשופה להמון בעיות אחרות. אתה יודע שבארצות הברית האפריקאים האמריקאים השחורים מורשעים הרבה יותר מלבנים, יש המון המון טעויות בזיהוי, כי זיהוי של גזע אחר הוא בעצם, כשלבנים מסתכלים על פרצופים שחורים למשל, אז הם לא יכולים לעשות את הזיהוי והאבחון המדויק כמו על פרצופים לבנים אחרים, וזה נכון גם לגבי, אם אתה למשל נוסע לסין, אז יהיה לך מאוד קשה לזהות פרטים.
כן, למרות כשאתה מכיר אדם מסוים, אז פתאום כן, הוא, נכון. הוא הופך להיות מוכר, כן, יוצא אבל, מהקבוצה.
אבל כשמראים לך בליינאפ או בספר תמונות של חשודים, וכולם בעלי צבע עור כהה ותווה פנים, אז זה בעיה.
אגב, הרבה ישראלים שטסו לחול, חברות של ישראלים, כל אחד מאזור אחר וכו', ועדיין המקומיים לא הבחינו ביניהם.
כן,
גם ישראלים בדיוק נראים להם כמו מקשה אחת.
נכון. אגב, בארצות הברית חושבים שאני היספנית או פלסטינאית. אנחנו נראים בסופו של דבר מאוד דומים. אז זה העניין עם הזיכרון, שבכל פעם שאתה נזכר, אז האינפורמציה נשמרת קצת אחרת. ולכן, בצד תקדימי, בית משפט בניו ג'רזי הורה למושבעים, שמה המשמעות של עדות ראייה.
זאת אומרת שאם די.ג'יי מקלר מספר לי סיפור מילדותו, יכול להיות שהוא בעצם נזכר בו כמה פעמים, הוסיף פרטים, שינה, עיוות.
נכון. ויש חוקרת זיכרון ידועה, פרופסור אליזבת לופטוס, היא עשתה המון ניסויים, שהיא בעצם שתלה זיכרונות אצל נבדקים. היא למשל סיפרה להם, אתם זוכרים שבגיל 3 הלכתם לאיבוד בקניון עם אימא. אירוע שלא היה ולא נברא.
בעצם השאלה כבר שתלתי
זיכרון.
נכון,
נכון. וואו. ואחר כך הם הוסיפו פרטים על האירוע שלא היה קיים במציאות. ואתה יודע, גם חוקרים ששואלים חשודים או עדים, בעצם השאלה הם יכולים לשנות את זיכרון.
זה באמת קצת כתב אישום נגד נכון, עולם ולכן, המשפט קצת.
ולכן היום ממצאים ממדעי המוח, הם מגיעים לבית משפט. גם היום יש שאלה מאוד פופולרית בארצות הברית וגם במקומות אחרים. האם אפשר להשתמש בסריקות מוח להוכיח חפות של אדם?
אז רגע, אנחנו נדבר על מוחות קרימינליים ועל סריקה של מוחות של אנשים, אבל קודם... שלום לכם, מסכת אבן בת 9,000 שנה התגלתה בדרום הר חברון. מידע שהגיע ליחידה למניעת שוד ברשות העתיקות בתחילת השנה, הוביל לתפיסתה של אותה מסכה, שוב מסכת אבן בת 9,000 שנה, מהתקופה הנאוליתית שמיד נכיר תקופת האבן החדשה. המסכה הוצגה לראשונה ביום חמישי האחרון בכנס של העמותה הישראלית לפרה-היסטוריה, שנערך במוזיאון ישראל, ואנחנו רוצים לברר מי יצר את המסכה ולשם מה. האם גם לפני 9,000 שנה אנשים נהגו לעטות מסכה כדי להבהיל את הילדים ולהעלות את הסרטון ליוטיוב? שלום לרונית לופו, ארכיאולוגית ברשות העתיקות, שלום לך.
בוקר טוב.
אוקיי, מה מסכה ב9,000 שנה? רגע לפני שנשמע את הסיפור של המסכה הזו, למה שימשה המסכה?
אנחנו חושבים שהיא שימשה לפולחן אבות. פולחן אבות זה מתקשר לעולם הרוחני של התקופה של הנאוליתים.
אז בואי נדבר על התקופה הזו. מה היה כאן בתקופה הזו?
בתקופה הזאת אנחנו מדברים על בעצם על המהפכה החקלאית, על המעבר מהציידים לקטים, מהנוודות לישיבת קבע. זו תקופה שבה מתחילים לביית בעלי חיים, לביית צמחים. התחילו קצת קודם עם חלק מהדברים, אבל פה זו התקופה שזה ממש הופך להיות דבר מהותי. ובתקופה הזאת היישובים הם בעיקר כפריים, אבל אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה כנראה בעקבות המעבר הזה של עולם רוחני, או בוא נגיד הביטוי שלו הוא יותר חזק, השימור של הדברים שהם עשו יותר טוב, אז אנחנו מוצאים אותם יותר.
אז המסכות האלה שימשו ככל הנראה לתקסים דתיים.
ככל הנראה, מאחר ואתה לא יכול לתת להם איזשהו הסבר פונקציונלי, לא חרשו איתם בשדה, לא עפו בהם לחם, אז כנראה שהם ביטוי פולחני.
כן, זה אלימינציה כזו?
תראה, אם יש לך פירוש אחר, אני אקח...
לא, מעניין, אבל אנחנו שמענו על מסכות בתיאטרון וכולי, אבל יכול להיות שגם יש חפיפה.
אבל אומנות, מבחינתנו אומנות היא סוג של משהו רוחני, משהו שהוא...
כן, כן.
אוקיי. משהו שהוא לא, משהו לא פונקציונלי, לא מעשי, לא משהו שעבדו איתו או היה קשור לעולם היומיומי, אלא משהו שהוא יותר מיוחד, זה גם מתבטא בנדירות שלהם.
אוקיי, אז באמת בואי, ברשותך, ספרי לנו על, על איתור המסכה הזו.
אוקיי, אז האמת שזה חלום של כל ארכיאולוג, מה שקרה במקרה הזה, שפשוט מישהו הסתובב לו בשדה, לא רחוק מהבית, והוא הלך לטייל, ותוך כדי הוא עובר באיזה שדה, והוא רואה איזה אבן מעניינת, והוא הופך אותה, והוא מגלה שהאבן הזאת היא בעצם מסכה. בהתחלה הוא לא כל כך מבין, הוא רואה שיש פה איזה משהו מיוחד, הוא לא כל כך מבין מה הוא מוצא, לאט לאט, כנראה איכשהו מתחיל לחשוב על זה, לבדוק, ובסופו של דבר המידע על המצאה שלה מגיעה ליחידה למניעת שוד של רשות העתיקות. אנחנו מגיעים ופוגשים את הבחור הזה, הוא מוסר לנו את המסכה, ויותר חשוב מזה, הוא מראה לנו, לא יותר חשוב, אבל חשוב מאוד, זה שהוא מראה לנו איפה הוא מצא אותה. והדבר הזה הופך את המסכה הזאת לחשובה מאוד.
למה? מעניין.
למה? אז זהו. בעולם הארכיאולוגי בכלל, אנחנו מכירים בכל העולם, כרגע, כולל המסכה שלנו, 16 מסכות.
וואו, זה ממש לא הרבה.
זה ממש לא הרבה בכל העולם. בהתחשב העובדה שכולן נחשבות מהאזור שלנו, מה זה מהאזור שלנו? של דרום הרי יהודה. אבל מתוך ה-16 האלה, שאתה אומר זה לא הרבה, רק 3.5, וזה כולל את המסכה שלנו, 3.5, אנחנו יודעים מאיפה הם הגיעו. זאת אומרת, יש לנו הקשר ארכיאולוגי שאנחנו יודעים להתייחס אליו, אנחנו יודעים להבין, או לנסות להבין, קודם כל לאיזה תקופה הם שייכות, ולאיזה עולם הם שייכות. עכשיו, למה אני אומרת וחצי? כי מכיוון שבאתר אחד נמצא רק שבר של... סנטר של מסכה.
אוקיי.
עכשיו, למה חשוב לנו כל כך לדעת את ההקשר הארכיאולוגי? מכיוון שאת המסכות האלה ניסינו לתארך, חלק הצלחנו לתארך, אבל מסכות שמקורן באוספים, שזה שאר המסכות איפה שהן נמצאים, הן מפוזרות ברחבי העולם באוספים, או שמקורן, זאת אומרת, אם הן באוספים זה אומר שמקורן בשוד עתיקות, בעצם אין לנו מסכות למעט השתיים האלה, השתיים הנוספות שציינתי, השתיים וחצי שציינתי קודם, שהגיעו מחפירה ארכיאולוגית מסודרת. אז המסכה שלנו, שאנחנו יודעים מאיפה היא באה באופן ודאי, וגם הוספנו לזה בדיקות מעבדה שתכף אני ארחיב עליהן, היא הופכת להיות עוגן בעצם לכל מה שדובר על המסקנות מהמסכות הקודמות. כי אם אמרנו שהם באו משוד או איכשהו בהקשר של שוד, אז זאת היא מסכה שהופכת להיות עוגן, והיא באמת מחזקת הרבה מאוד ממסקנות שחוקרים לפנינו הגיעו אליהם, וזה נהדר.
טוב, מעניין, איך באמת מתארכים מסכה כזו? איך יודעים מאיזו תקופה היא?
אוקיי, אז יש שתי אפשרויות. אחד זה תיארוך אבסולוטי, שזה אומר לקחת את החומר עצמו ולנסות לתארך אותו, לנסות לתארך את הצמידה. יש קרום על המסכה, אנחנו קוראים לזה צמידה, זה נוצר כתוצאה מהתנאים שבהם היא שעתה. להרבה מאוד מהמסכות, כמעט לכולן יש צמידה. שהצמידה הזאת ניתן לתארך אותה ולהגיד, אוקיי, זה בא זה מלפני כך הצמידה, זאת אומרת, הזמן שבו היא נקברה הוא מלפני כך וכך שנים. כמובן שאם אתה מתארך את האבן זה קצת פחות טוב, כי אתה מקבל את הגיל של האבן שממנו היא נוצרה, ולא את הגיל של השימוש שלה.
כן.
אבל מה שאנחנו הצלחנו לעשות, בגלל שאנחנו יודעים מאיפה היא באה, וזה מה שמבסס את הדבר הזה בצורה מצוינת כל כך, אנחנו לקחנו את הצמידה על המסכה, לא הצלחנו לתארך אותה, סליחה, אני לא אמרתי את זה, לא הצלחנו לתארך ספציפית את המסכה הזאת, בגלל הפרעות במערכת, זה ניסיון בעזרת אורניום טוריום, סוג של תיארוך איזוטופים, ולא הצלחנו לתארך אותה. אבל מה שהצלחנו לעשות, זה לבדוק את הצמידה, את ההרכב המינרולוגי של הצמידה על המסכה, ולהשוות אותו להרכב מינרולוגי על פריטי צור שמצאנו בשדה. על צמידה על פריטי צור, אוקיי? עכשיו, הפריטי צור שבשדה, הם אנחנו יודעים לתארך אותם בתארוך שהוא לא אבסולוטי, היה יחסי. זאת אומרת, איזה כלי צור השתמשו בתקופה הזאת, בתקופה הניאוליטית, אנחנו מכירים אותם מהרבה מאוד אתרים ברחבי הארץ. ברגע שהוכחנו שהאתר הוא אתר ניאוליטי, הצמידה על הצור והצמידה על המסכה זהים, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו קודם כל אמרנו שהיא מהתקופה הניאוליטית, עכשיו אנחנו גם יודעים להגיד את זה בצורה מבוססת ומדעית.
שאלה לסיום ברשותך, את דיברת באמת על המעבר של האדם, היותו צייד, לקט, לכל המהפכה כמובן החקלאית וכולי, באמת הריטואלים הדתיים התפתחו יותר כשהפכנו להיות, זאת אומרת, אחרי המהפכה החקלאית? זאת אומרת, יש קשר בין ריטואלים דתיים והתפתחות הדת והריטואלים סביבה לבין השינוי הזה?
זו שאלה ענקית, באמת, אני לא חושבת שזו שאלה שאפשר לדבר עליה בסיום. מה שאני, תוך כדי שאמרתי את זה כבר, סייגתי את עצמי ואמרתי, השימור הוא יותר טוב. זאת אומרת, אין ספק שיש מקום לתת, ברגע שאתה יושב קבע, ויש מישהו שעוסק בחקלאות, ויש מישהו שיכול לעסוק
כן,
באומנות,
בדיוק, נכון.
ואז יש לו יותר זמן, למשל, לעשות מסכת אבן, שדורשת המון נכון. המון עבודה, ואז מישהו מביא לו את האוכל. זאת אומרת, הכל תלוי לחלק בעניין הזה. אני בשום אופן לא אומרת שהפולחן, או בוא נגיד, אני לא אומרת דת, אבל האמונות והביטוי להם בשנים קודמות לניאוליט היו פחותות.
אוקיי, זה... ודאי היה שינוי כלשהו, אבל אני מודה לך על התשובה הזאת. טוב, זו הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה לך, רונית לופו, ארכיאולוגית ברשות העתיקות. תודה רבה. ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, הראשונה, פרופסור אלומית ישי.
לא הספקתי להגיד כלום.
אז מה רצית עוד לומר ולא הספקת? הנה, נצלי את ארבע הדקות שניתנות לך בסוף השעה הראשונה, ויש לנו עוד שעה.
רוצה לדבר על מספרים, המוח במספרים, כי זה מאוד חשוב לנושאים שנדבר עליהם בשעה השנייה. אז במוח כמובן יש 100 מיליוני תאים.
100 מיליונים?
כן, סליחה, מיליארדי, 100 מיליארדי תאים.
זהו, נראה לי שכבר אנחנו סליחה. מדברים, צריך להגזים עוד כן. יותר. 100 מיליארדים.
תאים. בשלבים הראשונים של התפתחות העובר ברחם, הנוירונים מתרבים בקצב של 285,000 לדקה. אבל בגיל 60, עד גיל 60 אנחנו כבר מאבדים 20% מהתאים.
זאת שאלה, האם אנחנו באמת מאבדים? כי לאחרונה
כן,
אנחנו שמענו שדווקא...
כן, יש רגנרציה, כן, כלומר כן. התחדשות תאים,
아.
מאוד מוגבלת באזור מאוד ספציפי הבנתי. במוח האדם שנקרא היפוקמפוס. זה לא מפצה על האטרופיה מות התאים הנרחב, שהוא חלק בלתי נמנע מההזדקנות הבריאה.
אז מה זה אומר? הזדקנות בריאה זה כמעט אוקסימורון. הייתי מעט לשלוף את המילה שלימדה אותי מורתי לספרות. הזדקנות בריאה.
אני מסכימה, וחוקרי המוח נחלקים בדעתם, אם יש דבר כזה שנקרא הזדקנות בריאה, אני שייכת למיעוט שמאמין שכן, אבל, ואני אדבר על זה בשעה הבאה, איך לשמור על בריאות המוח.
נכון, לדבר על הזדקנות.
והכי חשוב זה גם להזכיר שיש 170 אלף קילומטרים של כלי דם במוח.
170 אלף קילומטר
של
כלי דם, זאת אומרת שאם אני פורס את המוח, את כל החוטים
כן,
הקטנים האלה?
כן, אז יש רשת מסועפת. עכשיו, וזו בדיוק מילת המפתח, שהכלי הדם במוח הם קטנים ומאוד מאוד שבירים, וכמובן קשה להגיע אליהם, אז לכן צריך לשמור על ניקיון המוח וכלי הדם.
איך שומרים על ניקיון המוח וכלי הדם?
כל גורמי הסיכון של הלב, קולסטרול, שומנים, לחץ דם גבוה, סוכרת, מסכנים קל וחומר את כלי הדם העדינים של המוח. אז לכן חייבים לשמור על הצנרת, ועל זה אני אדבר בהרחבה.
זאת אומרת, מי שרוצה לחיות לאורך יותר זמן ובאיכות חיים...
לחיות טוב, כן.
לחיות טוב, צריך להקשיב לשעה הבאה.
אני מאמינה שאפשר להזדקן בחן.
אפשר?
אפשר.
להזדקן.
יש גם עדויות, המון אנשים.
יש עדויות לאנשים שהזדקנו בכן. תודה מעומק הלב למי שנשארת איתנו לעוד שעה. פרופסור אלומית ישי, חוקרת מוח ומדענית במכונים הלאומיים של ארצות הברית, כיהנה כפרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ציריך וכראש התוכנית למדעי הקוגניציה בקרן הלאומית למדע של ארצות הברית. תודה לך, את נשארת איתנו לעוד שעה. מרתקת, תודה רבה לאורך רז חסון המפיקה אליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, שוב נזכיר שהשבוע ביום שלישי תוכלו לפגוש אותנו, אנחנו נבקר בבית אריאלה, ב-4 בדצמבר, יום שלישי, נר שלישי של חנוכה, אנחנו יוצאים לראשונה להקלטה מול קהל בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב. התוכנית שתוקלט תהיה האמת מאחורי מרד החשמונאים עם המומחית לחקר התנך דוקטור ליאורה רבידה מרתקת, וזה יקרה מוחרתיים ביום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 11 בבוקר, 4 בדצמבר, בסדרות שאול המלך 25 בתל אביב יפו. הכניסה היא חינם, תוכלו להירשם באמצעות המייל שלושה, שטרודל, kan.org.il. אתם מוזמנים להגיע, אנחנו יוצאים למבזק וחוזרים לעוד שעה מרתקת שבה גם לדבר על ההשפעת הטלפונים הניידים שלנו על המוח ועל האפשרות לחפש בגוגל על המוח ומה קורה לנו כשאנחנו מזדקנים, האם יש הזדקנות בריאה? את אומרת שיש, הם לא שמעו, אז הנה אמרת שיש. מבזק, מיד חוזרים.
שלושה שיודעים.
אנחנו לא עכברי מעבדה. שימו לב, עכברי מעבדה משמשים בין היתר לבדיקת תרופות חדשות, אך האם זה אומר שההשפעה של התרופות תהיה זהה על בני אדם? ודאי שלא, כי אנחנו לא עכברים, אבל הפער הזה עשוי להצטמצם בזכות כלי שפותח בטכניון, כלי שמסוגל לצפות את תוצאות הניסוי בבני אדם מבלי לבצע אותו, על סמך תוצאות ניסוי שנערך באחברים. אין כלי שמתרגם תוצאות ניסויים באחברים לשפת בני אדם או לשפת ניסויים בבני אדם. את המערכת פיתחו חוקרים מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, ואנחנו מיד נדבר עם פרופסור שי שנאור, שהכל קרה במסגרת קבוצת המחקר שלו. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים, וכאן תרבות. חג שמח, אני דודו ארז, איתי באולפן פרופסור אלומיתי שי, חוקרת מוח, מדענית, במכונים הלאומיים של ארצות הברית, כיהנה כפרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת ציריך, וכראש התוכנית המדעית, התוכנית למדעי הקוגניציה בקרן הלאומית למדע של ארצות הברית. איתה אנחנו מדברים על מוח ועל הזדקנות, מה קורה למוח שלנו כשאנחנו מזדקנים, ולא רק. אנחנו מדברים על עוד עניינים, מיד גם המלחין והמנצח פרופסור משה זורמן יהיה איתנו, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. השבוע ביום שלישי, 4 בדצמבר, תוכלו לפגוש אותנו, זה קורה מוחרתיים. בחג החנוכה צוות שלושה שיודעים, שזה אומר אנחנו יוצאים לראשונה להקלטה מול קהל חי בספריית הילדים של בית אריאלה בתל אביב. זה קורה ביום שלישי, 4 בדצמבר, נר שלישי של חנוכה, 11 בבוקר, בבית אריאלה, בבית אריאלה, בסדרות שאול המלך 25 תל אביב. התוכנית שתוקלט היא האמת מאחורי מרד החשמונאים, בהשתתפות המומחית לחקר התנך, דוקטור ליאורה רביד. אתם מוזמנים להגיע יום שלישי, נר שלישי של חנוכה, 4 בדצמבר, 11 בבוקר, כניסה היא חינם, אבל תצטרכו להירשם באמצעות המייל שלושה-שטרודלקן.org.il, שלושה-שטרודלקן.org.il, והכניסה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר. אז רגע לפני שנדבר על עכברים ובני אדם, אנחנו חוזרים לפרופסור אלומית ישי, חוקרת המוח, ואנחנו רוצים לדבר איתה על הזדקנות המוח. אני מבין שיש כמה אסכולות בכל נושא הזדקנות המוח.
אני לא יודעת מי לקרוא להן אסכולות, כן, אבל
קבוצות?
כן, רוב מענקי המחקר והעניין בתחום הוא כמובן מחלת האלצהיימר.
כי זה הפחד העיקרי, כן. היא מחלה ניוונית?
מחלה ניוונית של המוח, חלבונים שוקעים במוח, הרבה תאים מתים, והקטסטרופה היא בעצם בלתי נמנעת.
מה גורם למחלה הזו?
זו שאלת מיליון הדולר. רוב חברות התרופות חושבות שאלה משקעי המילואיד, ולכן מנסים לפתח נוגדנים למשקעי המילואיד.
זאת אומרת, זה ממש איזשהו חומר, ככל הנראה, אולי חלבוני ש...
זה חומר, כן, אלה חלבונים ששוקעים במוח, גם המצב הנורמלי.
למה הגוף? אוקיי.
אם היום ישרקו ועושים את זה כל הזמן, מוחות של אנשים בני 50, לכולם יש משקעי המילואיד במוח, אבל לא כולם יפתחו דמנציה או אלצהיימר, ולכן המצאות המשקע במוח כשלעצמו לא יכול לנבא, זה לא הביומרקר של המחלה.
אז מה כן?
אנחנו לא יודעים.
ומה גורם למחלה?
אנחנו לא יודעים מה התהליך הפתולוגי שגורם למחלה. ויש עדויות שחלבון אחר שמתפשט במוח בשם טאו, הוא בעצם היחיד שהוא בקורלציה עם הירידה הקוגניטיבית, עם עיבוד הזיכרון ומחיקת האישיות וכו'. ולדאבוננו, וכתבתי על זה והתרעתי, רוב המאמצים הם בניטרול האמילואיד. לפני שנתיים בנייצ'ר פורסם מאמר של ניסוי קליני בבני אדם, נוגדן חדשני שפותח נגד האמילואיד.
שאת אומרת שהוא לא הבעיה בהכרח האמילואיד הזה.
כן, ניקה את מוח החולים מהאמילואידים. אם אתה מסתכל על צילומי המוח, זה פשוט נראה כמו מדע בדיוני, מינון הולך ועולה של התרופה הרעילה הזאת אגב. ניקה את משקעי החלבונים, אבל מה שנקרא הניתוח הצליח והחולה מת. חולה אחד מהמשתתפים בניסוי לא החלים קוגניטיבית. וזה גם
הניסוי
נכשל לחלוטין, ומאמצים של לפחות ב-15 שנים האחרונות ומיליארדי דולרים שמושקעים בתחום לא ממש מצליחים, כי שוב, אנחנו לא מבינים את הפתולוגיה. מה שאנחנו מודדים בסריקות מוח ורואים זה המילואידים, וגם כמובן בניתוחים של האחר המוות, רואים משקעי המילואיד, אז חושבים שזה הגורם למחלה, אבל כנראה שזה לא.
מגלים את זה, אבל אין בהכרח קשר סיבתי בין הדברים.
בדיוק, ואני חושבת שאנחנו לא משקיעים זמן יקר ואנרגיה בכיוון הנכון. כשאני הייתי סטודנטית, אפיינו את נגיף ה-HIV שגורם למחלת האיידס, ובאותו זמן אלפי אנשים מתו מהמחלה. וניסו לפתח חיסון, גם עכשיו מנסים לפתח חיסון לאלצהיימר, ולא הצליחו, אבל ההבנה של המנגנונים, כיצד הנגיף מתרבה, כיצד הוא מדביק את תאי מערכת החיסון, כיצד הוא מתפשט בגוף וכו', הביאה לפיתוח קוקטייל התרופות המפורסם, שמאפשר לנשאים לחיות שנים ללא המחלה. וההנחה שלי כביולוגית היא שעם הבנת המנגנונים של מחלת האלצהיימר, נצליח לפתח קוקטייל שיתקוף את המחלה מכמה זוויות, ויאפשר לאנשים...
זהו, אז ממה הקוקטייל הזה יהיה...
אין לנו מספיק ידע, זו בדיוק הבעיה. מה שאנחנו כן יודעים זה שבמוח, בעצם, כפי שציינתי, יש תהליך הזדקנות בלתי נמנע. והוא לא בהכרח פתולוגי, הוא לא מחלה.
מה קורה כשאנחנו מדברים על הזדקנות טבעית של
אוקיי.
המוח? מה זה
אם,
אומר?
אז אם הגיל, המוח מצטמק, החומר האפור שאלה התאים, פשוט...
אלה תאי הזיכרון,
כל התאים, תאי העצב במוח, הם פשוט מתים בקצב, אנחנו מאבדים אותם בקצב מאוד מאוד גבוה.
מה זה אומר, שאני פחות חכם כשאני
מתמגע? לא, זה לא אומר שאתה פחות חכם, זה אומר ש... כל מיני יכולות שלך הולכות ומשתנות. בנוסף לזה, גם בחומר הלבן, שאלה הסיבים, אם תרצה, ערוצי התקשורת במוח, יש שינויים. אנחנו מפרישים פחות ופחות דופמין וסרוטונין. זה מאוד חשוב, כי להרבה אנשים מבוגרים יש...
מה זה אומר? קצת... דיכאון קצת?
אני קוראת לזה אנדוניה. אנשים יותר מבוגרים פחות נהנים מהחיים. וואו. יש להם פחות מוטיבציה ליצור קשרים חברתיים. וזה אולי. אחד מגורמי הסיכון למוח, כי קשרים חברתיים הם מאוד מאוד חשובים בגיל מבוגר. עכשיו, מה שקורה זה כבר מהעשור החמישי...
זה משהו שאת אומרת עכשיו הוא מדכא מעצם הידיעה. כן. את אומרת שיש לנו ירידה... של החומרים שגורמים לנו לאושר במוח, כן, בגיל מבוגר, כן. ואנחנו קצת הופכים להיות יותר עצובים או יותר
כן,
מדוכאים.
כן, אם אתה חושב על זה, הרבה וואו. אנשים מבוגרים מתכנסים, מכונסים, למשל, אנשים שאהבו לשמוע קונצרטים והזינו כל הזמן למוזיקה, אפילו לא קמים לפתוח את הרדיו או לשים דיסק. וזה מצב שאפשר למנוע בקלות.
איך?
על ידי כל מיני תוכניות שיקומיות או התערבות קהילתית.
אבל את אומרת שזה חומר במוח. כן, זה לא יעזור אם אני אנסה להיות חבר של אותו קשיש, לא?
יש, אנחנו יודעים איך המוח מפריש דופמין, למשל. אם אנחנו נקרין בפניך סדרה של גירויים ויזואליים אסתטיים, המוח יפריש דופמין.
זאת אומרת שאם אנשים מבוגרים יצאו החוצה וכן ייפגשו עם אנשים וכן יהיו חשופים לאומנות, לתרבות, לחוויות, אז המצב כן ישתפר.
אכן, ויש עדויות מכל מכוני האימון למוח שאנשים מבוגרים יוצאים אליהם ומתאמנים שעות מול מחשב, הם לא בהכרח משפרים את הזיכרון והיכולות החדשות שהם רוכשים, לא בהכרח מתורגמת גם לתחומים אחרים בחיים, אבל מה שקורה, יש את אפקט הנובלטי, אפקט החדשנות, והעובדה שהם יוצאים ופוגשים אחרים בני גילם, ולאפקט הזה יש השפעה מאוד חיובית על חייהם, הם מדווחים שהם מרגישים הרבה יותר טוב, ולא בכדי, באנגליה מינו שרה לבדידות, והיא אחראית על יצירת תוכניות
קהילתיות. אני מנסה להבין מה הסיבה ומה התוצאה. זאת אומרת, את מדברת על הידלדלות של חומרים במוח. מצד שני, את אומרת שזה משהו שהוא כן בר תיקון, אבל מה, החומרים האלה נוצרים יותר ברגע שאני נפגש עם אנשים? מה קורה שם במוח?
כן, המוח הוא האיבר היחיד בגוף שמבוסס על ידי אנשים אחרים. הכבד לא זקוק לאנשים אחרים, אבל אם מישהו מחבק אותך, אז המוח שלך מפריש קוקטיילים של חומרים מרגיעים, לדוגמה.
אצלם הוא מפריש חומרים מעוררי זעם, אבל זה רק אצלם.
בסדר, אז מילה טובה, חיוך, חיבוק, אנחנו כל הזמן זקוקים לפידבק חיובי.
איש אומר לך, וואו אחי, אתה גאון, ראיתי אותך בתוכנית, אתה גאון, משהו מופרש אצלי במוח. האיש שולט לי במוח.
לא שולט, אבל
מה, לא לחץ על כפתור?
כך התפתח המוח. אבל אני חושבת שזה דווקא חיובי. וההיפותזה שלי ושל עמיתי
שאלה היא איך הרשתות החברתיות, אגב, השפיעו על זה, אבל אוקיי, זו שאלה גדולה.
זו שאלה גדולה, אבל אני חושבת שהם דווקא מאוד, יש להם את האפקט ההפוך והמדאיג, כי המון אנשים, להמון אנשים יש חברים וירטואליים, אבל הם לא יוצאים במציאות לפגוש אותם, וזה רק מעצים את הבדידות ותחושות התסכול. גם ברשתות החברתיות, אנשים כל הזמן מעלים תמונות שכאילו הם נהנים מהחיים 24 שעות ביממה, ואתה לא. אז זה גורם להרגשה הרבה יותר רגועה. אז נחזור רגע ברשותך לתהליך ההזדקנות הטבעי של המוח. למשל, הביטוי היומיומי של זה באנשים בעשור הרביעי לחייהם ומעלה, הוא תופעה שנקראת על קצה הלשון. אתה פוגש איזה חבר מהתיכון, ולא בדיוק עולה לך שמו בשנייה שאתה נדרש להגיד שלום יוסי. האינפורמציה לא נמחקה מהמוח, היא נמצאת שם, אבל רק השליפה מתארכת, השליפה מהזיכרון. אז הפתרון הוא, קח את הראש בידיים, קח זה ראשי תיבות של כישורים וחזרות. כשאתה רואה את יוסי ואתה לא זוכר את שמו, אז אתה צריך להגיד, רגע, מאיפה אני זוכר אותו? למדנו יחד בתיכון, הלכנו לצבא, הוריו גרו בשכנות להוריי וכו'. אתה מביא את כל האינפורמציה המשויכת לאדם, וסביר להניח שהרשתות המוחיות יעלו את השם בדילי, אבל השם יגיע. ולפעמים זה לוקח שעה, לפעמים שעתיים, אבל אני חשוב להסביר שלא צריך להיבעל, שבכל פעם שאנחנו שוכחים שם או פרצוף, הנה האלצהיימר מתחיל. ואני רוצה לספר אנקדוטה. לפני חודשיים ראיתי תמונה של השחקנית קייט בלנשט.
אני לא חשוב שמות.
ושמה פרח מזיכרוני. וזה ממש הוציא אותי מדעתי, כי תמיד התגעתי בזיכרון הפנומנלי שלי.
מיד שתפת את המילואיד מהמוח, רוקנת את המילואיד.
ואמרתי, רגע, היא שיחקה בסרט עם בילי קרודו, שמאוד אהבתי על מלחמת העולם השנייה, זה שחקן שאני מאוד אוהבת, היא אוסטרלית, ושום דבר לא עזר, לא הצלחתי לזכר בשם, ואז עשיתי קיצור דרך, ואני זוכרת שהיא עכשיו פרזנטורית של בוסם חדש.
לא חשוב של מי.
לא חשוב של מי. ואמרתי, אוקיי, נחפש את הפרסומת, ואז שמה כמובן מיד עלה. אז השאלה היא, האם זה רצוי מבחינת מנגנוני המוח הבריאים לפנות לגוגל, כי הוא בעצם ההרד דיסק החיצוני שלנו.
של האנושות.
של האנושות. וגם אם תחשוב על זה, אנחנו לא משתמשים יותר בזיכרון העבודה. לאלה שזוכרים, פעם היו ספרי טלפון, היינו מוצאים מספר,
נכון.
משננים אותו בזיכרון, זה זיכרון עבודה לכמה שניות, מחייגים אותו כמה פעמים, ואז היה נחרט בזיכרון לעד. והיום אנחנו לא יודעים מספרי טלפון בכלל, לא זוכרים אותם, אנחנו לוחצים על שם.
נכון.
ובעצם העברנו את כל זיכרונות שלנו להרדיסק חיצוני, ואנחנו רק לוחצים.
אין מושג מה מספר הטלפון של ההורים שלך אם אין לך את הטלפון שלך.
ברור, ולפעמים אנשים שולחים בפאניקה הודעה, עבד לי הנייד או נעלמו לי אנשי הקשר, נכון. מה מספר הטלפון שלכם? ומצד אחד יש לנו מידע שהוא נגיש בקליק אחד, מאגרי מידע עצומים, ואנחנו יכולים למצוא כל מה שאנחנו רוצים. מצד שני, אנחנו לא משתמשים ביכולות הטבעיות שלנו, ולדעתי יש...
אולי זה חלק מהאבולוציה שאנחנו צריכים להתנוון, או לנוון אזורים במוח.
יכול להיות. מצד שני, אתה מסתכל על נערים צעירים שמכורים למשחקי וידאו, הם מפתחים יכולות מוטוריות ויזואליות מדהימות. בדור שלי, מבדקים לקורס טייס, דרשו יכולות כאלה, אבל לא התאמנו, כי לא היו כל כך משחקי וידאו ואינסוף גאדג'טים אלקטרוניים. והיום זה מאוד טבעי לכל הנערים האלה, מהירות תגובה, מהירות תגובה וכו'.
נכון.
אז אולי יש גם יתרונות, אבל אין היום מחקר מדעי מקיף ששואל מה האפקט של גוגל, שאתה הולך מיד ומחפש את התשובה שם, במקום לתת לה... זיכרון הטבעי שלך למצוא את התשובה.
נכון, אבל אם נחלץ לרגע תובנה בקשר לאיך נכון לחיות בגיל מבוגר, או מה נכון לעשות בגיל מבוגר, אז השורה התחתונה היא שכן שווה לפגוש אנשים ולצאת מהבית.
אבל זה רק אחד מהרביעייה. יש רביעיית המלצות שכל חוקרי המוח המודרניים ממליצים עליהן. הדבר הראשון הוא לשמור על תזונה נכונה. יש, כפי שציינתי, עודף פחמימות, סוכרים ושומנים מאוד מסכנים את כלי הדם של המוח.
מה נשאר רק חלבונים?
לא, יש גם...
צריך להתנפל על עדר פרות ולאכול?
יש שומנים טובים למוח, שמן זית, אבוקדו, אגוזי מלך והרבה. למשל עכשיו בחג החנוכה יש לי דילמה אם לאכול סופגניה. אז למזלנו המציאו סופגניות או ביס, אז אני חושבת שאני אוכל אחת. אבל לא סופגניה ענקית. צריך לשלוט, לא חייבים לאכול אוכל תעשייתי שבא באריזות. כל המלח הזה והשומן, הם מאוד מסכנים את כלי הדם העדינים של המוח. אז כל דבר בשליטה, צריך באמת לדעת לאכול בצורה מאוזנת. הדבר השני והכי חשוב הוא התעמלות גופנית. פעילות גופנית, התעמלות. כל המחקרים החדשים מראים שכל סוג שהוא של התעמלות, לא חייבים לרוץ מרתון ולא חייבים להרים משקולות, הליכה מתונה של 30 דקות ביום משנה פלאים את בריאות המוח. חשוב להזכיר שהאלסטיות, הגמישות של כלי הדם במוח משתנה עם הגיל, הם הופכים להיות הרבה יותר קשיחים, ואז באופן טבעי גם לחץ הדם עולה. לחץ דם גבוה גורם מאוד מסוכן לבריאות המוח. והתעמלות שומרת על גמישות כלי הדם במוח.
אוכל, התעמלות, מה עוד? עוד שניים יפתח.
פעילות למוח. יש את ג'אנר חובבי התשבצים. מאוד חשוב ללמוד משהו חדש בגיל מבוגר.
ההזנה לתוכניות מדע?
לדוגמה.
יפה.
ואם שמעתם בתוכנית מושג חדש, הזכרתי אנדוניה, שזה חוסר היכולת ליהנות, אז הולכים לגוגל או לאיזה ספר ובודקים. אז פעילות למוח, מכל סוג שהוא.
חסר לנו עוד אחד ונצא לשיר שאת בחרת.
והדבר הרביעי והאחרון הוא קשרים חברתיים ענפים. כי,
חברים!
בני משפחה גם אם הם לא מעצבנים כל כך. חברים! חשוב מאוד להיות באינטראקציות חברתיות. מחקר שעשיתי לאחרונה הראה שמבוגרים בני 65 עד 75 שאין להם בעיות זיכרון, הם מתפקדים והם בריאים לחלוטין.
כן.
אלה שדיווחו שיש להם ירידה בפעילות החברתית, במוחם התגלה שהאטרופיה, עיבוד התאים, הוא הרבה יותר משמעותי.
אבל מה גורם למה? זה גורם לזה או זה גורם לזה?
זו שאלה מצוינת, באמצעות MRI אנחנו מודדים קורלציות. אני לא יכולה לדעת אם זו הסיבה או התוצאה.
זהו, נכון.
אבל ברגע שיש קורלציה, אני יכולה, אפשר ורצוי לשאול, אוקיי, אם לאנשים שיש קשרים חברתיים, יש פחות עיבוד תאים במוח.
לא מעובד, קצת התעמלות, כמה שיותר התעמלות, פעילות למוח, כן לקרוא, כן להבין, כן לשבור את הראש, לא לוותר לעצמכם ולבהות בצורה פסיבית במדיומים, לא חשוב שמות טלוויזיה. וחברים.
כן.
לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו עוברים ל... כן, הנה, אפשר לשמוע את האחברים. האם את שומעת את הפרופסור הלאומית ישי האחברים?
שומעת, חיות שמשתמשים גם לחקר מוח האדם.
פשש, מה יש? למה דווקא האחברים? הם כל כך דומים לנו? מה רוצים מהאחברים?
מבחינת... לא, המוח האחבר...
או שפשוט לא נעים לעשות ניסויים בקופים, כי הם דומים לנו מדי, אז מוצאים משהו...
זה תלוי בשאלה.
קטנצ'יק.
תלוי בשאלה ששואלים.
טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על אחברי מעבדה, שבין היתר משמשים לבדיקת תרופות חדשות, אך האם זה אומר שההשפעה של התרופות הללו תהיה זהה על בני אדם? ודאי שלא. אנחנו, כמובן, בני אדם הם לא אחברים, משפט שאנחנו עומדים מאחוריו. אבל הפער הזה עשוי להצטמצם בזכות כלי שפותח בטכניון, כלי שמאפשר לצפות את תוצאות הניסויים, לנבא את תוצאות של ניסויים בבני אדם שלא נערכים, על סמך תוצאות של ניסויים שנערכים באחברים. אין כלי שמתרגם תוצאות ניסויים באחברים לבני אדם. את המערכת פיתחו חוקרים מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, עם חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, ואת המחקר הזה הובילה דוקטורנטית רחלי נורמן, והכל במסגרת קבוצת המחקר בראשותו של פרופסור שי שנאור. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Methods, ואנחנו שמחים לדבר עם ראש מעבדת אימונולוגיה מערכתית ורפואה מותאמת אישית על שם רפפורט בטכניון, וראש קבוצת המחקר הזה, פרופסור שי שנאור. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע קודם כל את ההתייחסות שלך לשאלה, מדוע אנחנו עורכים ניסויים בעכברים, ואז נבין באמת מהו אותו כלי שמתרגם את הניסויים האלה.
בשמחה, אנחנו עורכים ניסויים בעכברים בגלל שאנחנו לא מסוגלים לעשות את הניסויים האלה כמובן בבני אדם, ולכך אנחנו צריכים חיות מודל. עכברים הם חיות מודל נוחות, קוראים לחסית, אנחנו, יש להם, קל להחסן אותם, אפשר, הביולוגיה שלהם בהרבה מובנים דומה לבני אדם, ככה הם בעלי חוליות, והרבה מהעקרונות שאנחנו לומדים, ובסופו של דבר משמשים להבנת, לשיפור הרפואה, מגיעים בעצם מתובנות ראשוניות שבהן שאנחנו צופים בעכברים. אז זה ככה ברקע הרחב, אבל בפועל אפשר לדמיין שזה ברור לכולם, ואתה גם הזכרת את זה, שאם אני מפתח נניח תרופה חדשה, אז בשלבים הראשונים ביותר שלו זה בעצם נעשה בעכברים, אנחנו רוצים להוכיח שהתרופה עובדת, ורק אז לנסות לעבור לבני אדם.
אולי זה יישמע טיפשי, אבל כן התגלה פער. אני משער שאי פעם בחנו תרופה על עכברים היא עבדה, ואז כשהעבירו אותה לבני אדם היא לא עבדה? זאת אומרת, היו מקרים כאלה, אני משער, לא?
זה לא רק מקרים, זה רוב המקרים. קשה להעריך בדיוק את האחוזים, אנחנו מדברים סדר גודל של מעל 80% מהניסיונות בעכברים בסופו של דבר נכשלים כשאתה מגיע לבני אדם. הם אחוז ענק, ולכן יש פה פער גדול של, אנחנו קוראים לו ה-cross-species gap, המרחב בין המינים שכולם מודעים עליו, אבל אין יותר מדי מה לעשות איתו. מה שמנסים לעשות בביולוגיה כבר הרבה שנים, זה תהליכים אקספרימנטליים שבהם מנסים להפחות בני אדם לקצת יותר אומנים, בהחדרה של גנים שמגיעים מהגנום האנושי, קצת לנסות למדל שהעכבר יהיה יותר קרוב לבני אדם, אבל הטכנולוגיה הזו מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד חלקי, ולכן גם הוא עדיין לא עוזר לשנות את הפער הגדול הזה.
אז באמת, מהו אותו כלי שפיתחתם?
אז אנחנו, הקבוצה שלי מבוססת בהרבה מאוד מובנים על ביולוגיה חישובית ועל ביג דאטה. ואנחנו אמרנו, אוקיי, יש ניסויים אקספרימנטליים שמנסים להפוך עכברים קצת יותר לאנושיים, כמו שהזכרתי, אבל יש עוד דרך לנסות להבין, לגשר את הפער הזאת, והדרך היא בעצם לנסות להשתמש בנתונים שאנחנו יודעים על בני אדם ועל עכברים וההבדלים ביניהם, בשביל לנסות בעצם ללמוד, כאילו לנסות איכשהו ללמוד מראש איפה יהיו לנו, מתי ניתקל צפויות להיות בעיות. ניצלנו את העובדה שמ-2005, כל ניסוי גדול שבו מודדים את כל מדידות הגנום בבני אדם או בעכברים, מוטלת חובה על החוקרים שמעוניינים לפרסם את המחקר לשים את הנתונים באינטרנט. וגם היום למצב שיש פה מעל 2 מיליון דוגמאות באינטרנט של ניסויים שונים, רובם מגיעים מבני אדם ומעכברים. ומה שעשינו זה אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את כל הניסויים האלה, נזהה איפה יש לנו ניסויים שבהם יש בני אדם שהם חולים באיזושהי מחלה מול בני אדם בריאים, ונחפש ניסויים דומים של חיות המודל, כמו העכברים, שממדלים את המחלה הזאת בשלבים ראשוניים, מול עכברים בריאים. והשתמשנו בכל הנתונים האלה, בנינו בעצם מאגר נתונים מאוד מאוד גדול, והשתמשנו בו בשביל לחזות, כשאנחנו רואים ניסוי חדש בעכבר שמעולם לא ניסו בבני אדם, ויכול לקחת שנים עוד עד שיגיעו לזה, לנסות לחזות מתי, האם אנחנו יכולים לשפר בעצם את התובנה, מתי משהו שרואים בעכבר לא צפוי להתקיים בבני אדם, וגם אולי אפילו איפה דברים שהם על גבול הסף התחתון של דיטקציה בעכברים, בעצם שווה להתייחס אליהם יותר, כי הם דווקא חוזרים לבני אדם.
אוקיי, והדבר הזה עובד? זאת אומרת, זה משהו שהוא פרקטי?
כן, הדבר הזה עובד. בנינו מערכת והראינו שבניסוי, אם בניסוי רגיל שאתה לוקח ניסויים בעכברים ומסתכל לראות איזה גנים שונים נניח במחלה מול עכבר בריא, ואחרי זה מסתכל במחלה בבני אדם, אחד מתוך 10 גנים בממוצע יהיה רלוונטי, כלומר עכבר משתנה ואתה, זה באמת גם יקרה בבני אדם. המערכת שלנו יכולה להגיע עד 50% שיפור בלחזות מתי משהו רלוונטי לבני אדם. יש לנו אתר אינטרנט שבו חוקרים יכולים להעלות את התוצאות שלהם מניסוי העכבר שלהם, ואנחנו ננסה לשפר. אנחנו חושבים שזה יכול לעשות העצה מאוד של פיתוח תרופות ולחסוך המון המון כסף בתעשייה, כי פשוט תוכל לחזות מראש מתי יש בעיות. וגם אולי בסופו של דבר עם הצלחה של זה לחסוך בחיי עכברים, כי הניסויים יהיו הרבה יותר מדויקים. אז זה הרעיון.
וזה לא פחות חשוב
של ביג דאטה ברפואה.
וואו, טוב, זה נשמע מדהים, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. פרופסור שי שנאור, ראש מעבדת אימונולוגיה מערכתית ורפואה מותאמת אישית על שם רפפורט בטכניון, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך.
ועכשיו זה. אנחנו מדברים על ראש קרימינלי.
איך אני יכולה לומר משהו בעניין ביג דאטה?
לא. סתם, ברור שכן. נו, אתה פרופסורית, באת מארצות הברית. מי אנחנו שנגיד לך לא? את בשידור, כן, לגמרי.
כן, אז ביג דאטה זה נושא מאוד חם גם בחקר המוח.
יש פה נורה אדומה. כל פעם שהנורה דולקת, את בשידור. אנשים שומעים אותך. זה החיווי. אוקיי, בבקשה.
ביג דאטה זה נושא מאוד חם גם בחקר המוח.
שהכוונה היא כמובן לכמויות אדירות של מידע שאפשר לכרות מתוכו נתונים.
כן, בדיוק. בכל סריקת מוח אנחנו מייצרים עשרות ג'יגאבייט של נתונים. והשאלה היא באמת, האם אפשר להשתמש בכל הנתונים שנאספים בעשרות ומאות מעבדות ברחבי העולם, כדי לנבא, למשל, מי יחלה באלצהיימר, לדוגמה. זו שאלה חשובה. אז כשהייתי בתפקיד בקרן הלאומית למדע של ארצות הברית, המדיניות הייתה להשקיע המון מיליוני דולרים מכספי משלם המיסים, כדי לפתח פלטפורמות מבוססות ענן, שיאפשרו לאסוף את כל הנתונים שנרשמים בכל המעבדות מסריקות מוח, ושבאמת וואו. אפשר יהיה להשתמש בהן
למטרות כאלה. אפשר לנצל את המידע הזה, זאת אומרת, להסיק מסקנות.
כן, לגלות... אז יש המון, אתה יודע, אוטיזם, סכיזופרניה, המון מחלות של המוח, וגם תופעות אחרות שאפשר להשתמש בנתונים קיימים, כדי לנבא, למנוע, לטפל וכו'. זה נושא מאוד מאוד חם. ולגבי העניין הזה של שימוש באחברי מעבדה, לפני חודשיים הצטרפתי לצוות קטן במכון הלאומי להתמכרות לסמים בארצות הברית. כידוע, בארצות הברית יש את מה שנקרא מגפת האופיואידים.
הכוונה היא למשככי כאבים.
משככי הכאבים.
האמריקאים שהמכורים למשככי כאבים, שאני משער שלא נמכרים כאן בישראל פשוט ללא מרשם, ולכן אנשים פה פחות...
כן, גם באמריקה הם לא נרשמים, הם לא נמכרים ללא מרשם. אחרי שהמרשם מסתיים, הם קונים אותם בשוק השחור. הבעיה היא שהם מצופים בפנטניל, שזה חומר קטלני, ואלפים מהם מתים מדי חודש.
די.
ממנת יתר.
רגע, ולמה האמריקאים, סליחה על השאלה התמימה, אבל למה האמריקאים מכורים למשככי כאבים? כי מה?
זו תופעה...
משהו חברתי?
סוציולוגית, כן? שקשה לענות עליה. אגב, זה קורה בעיקר בעיירות קטנות במערב התיכון של אמריקה, כן. שלא ברור למה. אבל לתופעה יש גם אספקטים אחרים, חברות התרופות שפיתחו את משככי הכאבים, בעצם שיקרו ל-FDA, לקהל, לציבור, לרופאים.
למה?
כי הם טענו שכדור אחד מספיק לשמונה שעות, וזה לא נכון. הכדורים אחרי ארבע או שש שעות, אדם שמתעורר עם כאבים מניתוח, צריך לקחת עוד כדור. בתוך שבוע
שוב, אני מבין שאדם שיצא מניתוח וכולי, כואב לו שייקח.
כן, נכון.
אבל אנשים סתם נוטלים את התרופות.
הבעיה היא שאנשים מתמכרים לזה והממשל האמריקני הגיע לתובנה קצת מאוחר מדי, שיש כאן תופעה שצריך למגר, ונתן מענק גדול למכונים הלאומיים לבריאות לעצור את המגפה, ובהקשר הזה הצטרפתי לצוות קטן, ומשתמשים בהמון המון מודלים של עכברים, כדי למצוא למשל חיסון לקוקאין, או חיסון לניקוטין,
וואו,
או למצוא משככי כאבים שלא עוברים דרך הרצפטורים לאופיאטים וכו'. וברוב המחקרים, שוב, בהשקעה של המון המון כסף וזמן, התוצאות לא מתורגמות מעכברים לבני אדם. כמו שאמר פרופסור שנאור, מעל 80% מהניסויים נכשלים, וזו בעיה מחקרית ורפואית מאוד מאוד כואבת.
רגע, רק אנחנו משמיעים את הפתיח של, את המוסיקת הפתיחה של הסופרנוס, כי רצינו לדבר על מוח קרימינלי, אז כדי שיהיה איזשהו היגיון בתוכנית, בואי רק תתייחסי לנושא המוח הקרימינלי. יש דבר כזה, מוח קרימינלי?
כן, אז באופן אישי לא חקרתי את המוח הקרימינלי, אבל זה נושא שמרתק אותי, ולפני כמה שנים כתבתי סדרת מאמרים בעברית,
אגב, את המאמרים שלי אפשר לקרוא בוויינט או בהארץ, בחינם, על דילמות מוסריות בעקבות תגליות חדשות בחקר המוח. אז בארצות הברית יש המון פסיכופטים שהם מבלים את חייהם בבתי הכלא, ויש חוקר מניו מקסיקו, אגב, באלבוקרקי, הקימו מכון נפלא לחקר המוח, עם תשתיות מדהימות ואנשים מאוד טובים. והוא קנה MRI נייד, והוא נוסע בבתי הכלא של ניו מקסיקו.
מעניין, סורק את המוחות של הפסיכופטים?
סורק את המוחות של פסיכופטים וקרימינלים אלימים, אנסים,
עכשיו,
רוצחים.
כשאנחנו מדברים על... אוקיי, יש אנסים ורוצחים פליליים, אבל כן. פסיכופט זה משהו שהוא מובחן פסיכיאטרית, נכון? זאת אומרת, נכון, זו מחלת נפש. נכון. מה קורה שם? מה זה אומר?
מעבר להבחנה הפסיכיאטרית, זה אנשים שלא מביאים רגשות, לא מביאים חרטה וכו', והם חוזרים, והם גם מאוד מניפולטיביים. אם הם חפצים בעיקרך, אז הם יקסימו אותך וכו'. והוא שואל שאלה, אם יש להם שינויים אנטומיים במוח.
שאלה מצוינת.
וגם פונקציונליים. והמסקנות הן שיש, למשל, האמיגדלה, שהזכרתי קודם, היא חלק מהמערכת הלימבית שמתווכת את התגובה הרגשית שלנו. אז יש להם תת פעילות באמיגדלה.
שוב, אנחנו לא יודעים כבר מה הסיבה
ברור,
ומה התוצאה.
שוב, אנחנו מודדים קורלציות, אבל אם אתה משווה, למשל, עבריין שיושב בכלא בשל עבירות מס, אוקיי? עבריין צברון לבן, מה שנקרא. לעומת אחד שרוצח סדרתי.
נכון.
אז זה ההבדל ביניהם. עכשיו, השאלה, יש כאן, אז מבחינת חקר המוח, זו שאלה שאנחנו יכולים לשאול, למפות את המוח. וכל ממצא שאנחנו מוצאים, הפרשנות שלו היא קצת מסוכנת.
כן.
האם, אם מלכתחילה אנחנו רואים שלמישהו יש שינוי מבני באנטומיה של המוח, האם הוא אחראי למעשיו?
זו שאלה מצוינת, גם והאם, משפטית.
הוא, האם, נכון, הוא יכול להגיד, זה לא אני, זו המגדלה
כן,
שלי.
כן, מצד שני, אם אתה גורם לנזק...
והאם צריך... כדי למנוע פשע עתידי, אנחנו יכולים...
נכון, לסרוק מוחות של אנשים.
להשאיר מישהו שמועד לפשיעה חוזרת בכלא ולא לשחרר אותו. אגב, יש חוקר נוסף מניו מקסיקו, שבאמצעות EEG גילה איזשהו אות במוח, שיכול לנבא פשיעה חוזרת.
די.
כן, הוא, הרבה פושעים בכלא השתתפו במחקר, ואז הם יצאו לחופשי, והוא עקב
אחריהם,
וגילה את הקורלציה שוב בין האות הזה שנרשם מהמוח, שמנבא מי יחזור לפשוע.
וואו.
אז שוב, האם אתה תמנע מהם את השחרור?
שוב, אלה שאלות מוסריות והפילוסופיות.
ולכן אני, כל הנושא הזה של האם יש מוח קרימינלי, הוא נושא מאוד טעון.
נכון, את צודקת, אבל אם אדם, אנחנו יודעים שהוא מועד לרצוח, או שהוא פסיכופת, או שהוא מבצע עבירות, לא נזכיר, לא לזהם את מוחותיהם של המאזינים והמאזינות שלנו, אבל יש אינטרס חברתי בלמנוע את זה. אנחנו רוצים שנוכל לצאת לרחובות בצורה בטוחה.
אז זו שאלה, שוב, מוסרית, חברתית, משפטית. אני לא חושבת שמדעני מוח או רופאים צריכים לענות עליה. וגם אני לא חושבת שהסריקות האלה הן חד משמעיות. זה לא כמו בדיקת דם שהיא חיובית או שלילית. יש המון ניתוחים סטטיסטיים, ויש הבדלים בין בני אגב. לפני כמה שבועות הייתה זכייה ענקית בלוטו האמריקאי של 1.6 מיליארד דולר.
נו.
השקעתי 10 דולר, הסיכויים הם 1-302 מיליון לזכות. שאלו אותי מה תעשי בסכום אם תזכי. אז אמרתי, מה זאת אומרת? אני חוזרת לישראל ומקימה מכון מתקדם לחקר מוח האדם. ומחזירה 30 מדענים הביתה.
איזה מבאסת, מה עם בית מזהב? מכונית מפלטינה?
הייתי מסתפקת בדירה עם נוף לים בתל אביב, אבל גם בשביל זה צריך כמה עשרות מיליונים.
כן, והיום כן. את בורחת לגלות והמחירים פעולים.
אני יודעת, כן.
לחזור ולעקוב אחרי המחירים. לא נורא, אנחנו, אבל תשמעי, זה קצת כואב לשמוע שמדענית חוקרת מוח בקנה מידה שלך, מרגישה שהיא בגלות קצת ורוצה לחזור לך. זה קצת מרגיז, אבל...
יש לי קולגות ישראלים שלא מרגישים כל כך בגלות, אני חושבת שזה עניין אישי, אבל אצלי זה המצב.
אז הגלות. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור שחי כאן בישראל, הוא שמו משה זורמן, הוא לא רק פרופסור, אלא הוא גם מלחין. גם יוצר, גם מנצח. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור משה זומן, אנחנו עוברים אל הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של גילי אלבז מירושלים, האם הזקנה משפיעה על היצירתיות, אצל מלחינים ומבצעים? שלום לפרופסור משה זומן.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז, טוב, בוא נדבר באמת על זקנה ומוסיקה, זו שאלה
זקנה
מצוינת.
זקנה ומוסיקה, אז תמיד מאוד מעניין לראות מה אנחנו מוצאים אצל ביצירותיהם של מלחינים בסוף דרכם. אז יש לנו כמה אופציות. או שהמלחין רוצה להשאיר צוואה לדורות הבאים, והיצירות האחרונות הם מין כזה בתחושה של סיכום ופנייה לדורות הבאים, או שאולי הם מסתכלים אחורה בנוסטלגיה, בביקורת, באירוניה. כל זה, כל מלחין הוא בהחלט סיפור מעניין מאוד בפני עצמו. רציתי להראות לכם כמה דוגמאות לדרכים שונות להתגבר על הזקנה אצל מלחינים.
מעניין.
אז הגדול ביניהם אולי הוא בטהובן. בטהובן ממחיש נפלא את המשפט שאומר שכל יוצר בעצם יוצר מנגינה או יצירה אחת כל חייו, וכל הזמן רק הוא עושה וריאציות שונות על אותה יצירה.
זה משפט מצוין שנכון לכל מי שעוסק באומנות לדעתי, אבל
אני חושב, כן. אז אצל לי, מה שיפה זה שלבטהובן יש מנגינה אחת שמלווה אותו כל ימיו. אתה רואה כל 10 שנים המנגינה חוזרת ביצירה אחרת, וכל פעם מקבלת פנים אחרות, ואתה רואה את הגיל שגודל והמלחין שגודל ביחד עם היצירה. אז המנגינה הזאת מתחילה כשבטהובן הוא בן 24, השנה היא 1794, והוא כותב שיר, שיר לקול ופסנתר, שיר פשוט על אהבה, אהבה תשליך אש בליבותינו. בוא נשמע את השיר הזה ונראה אם אתה מזהה את המנגינה. Ein hundert Teilchen fühltest, dass dein Dank hübsch meinem Gruß halben Wegs entgegen käme.
Und Professor Alumit Ishai, תעזור לי קצת עם הזיהוי. את מזהה?
כן, אני מאזינה כל הזמן למוזיקה קלאסית ואופרה. זה חלק בלתי נפרד מחיי. רציתי להיות פסנתרנית כשהייתי ילדה.
באמת?
כן.
אז למה ויתרת על החלום הזה והפכת להיות חוקרת מוח?
זה סיפור לשעתיים ארוכות.
אז אנחנו מבטלים את התוכנית של גואל פינטו, ומיד נשאר איתך לעוד שעתיים.
בקיצור, כן. המנגינה הזאת, אתה שומע אותה? משהו מוכר
כן,
לי
במנגינה. כן, נכון, זה נכון, כן.
נורא מוכר. אז אתה עובר שנים, 1808, בטהובן יוצר יצירה מונומנטלית בשם פנטזיה קוראלית למקהלה ופסנתר, וגם שם נמצאת המנגינה הזאת והופכת להיות נושא לווריאציות. על זה נוותר הפעם, כי זמננו קצר, וניסה 30 שנה אחרי שהמנגינה הראשונה נכתבת בשיר, 1824, בטהובן כותב את הסימפוניה האחרונה שלו, הסימפוניה התשיעית. ולקראת סוף הסימפוניה הוא רוצה להשאיר צוואה גדולה ליקום אולי, הוא חוזר לאותה מנגינה של ילדותו של נעוריו, הפעם מצמיד לה את הטקסט שהפך להיות המנון לאחווה האנושית, איש לאיש הוא אח ורע, את תשכון השמחה בליבו, כמו שאומרים בגרמנית, אלה מנשן ורדן ברודר, וכך מסיימת הסימפוניה התשיעית במנגינה שהתחילה 30 שנה אחר כך אצל בטהובן הצעיר בתחילת דרכו.
כמובן הרבה יותר מוכר, אבל כן, זה
אותה מנגינה.
כן, זה אותה מנגינה, נכון.
והמקהלה עכשיו עונה לסולן.
וזו תופעה שמאפיינת הרבה מלחינים, מה שאנחנו רואים פה?
לא כל כך, אבל בטהובן הוא יצור יוצא דופן בכל מקרה, שבמנגינות הכי פשוטות הוא מחפש איזה אמת פנימית, ומאפשר לנו יכולת להרחיב אותה, הוא מסתכל עליה באיזה מיקרוסקופ כזה של מדען, ומגלה עומקים שאחר כך יבואו לידי ביטוי בתקופות יותר מאוחרות. סיפור מופלא. פעם נעשה על זה תוכנית שלמה.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להראות לך דוגמה של מלחין נוסף, שגם הוא משאיר לנו ביצירה האחרונה שלנו איזה משהו. המלחין הוא ג'וזף פברדי, מלחין האיטלקי הגדול, מלחין האופרות הגדול אולי בעולם, שכשהוא בן 80, השנה היא 1893, הוא בטוח שלאחר 50 שנה של יצירה וכתיבת אופרות הוא כבר לא יכתוב יותר. 20 שנה הוא לא כותב שום דבר. ואז משהו מדליק אותו, מה שקרוי אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא שואל את עצמו בדברי לדברי, כמו שאומר דוד אבידן. ואז איזה מחזה של שייקספיר, בשם אוטלו, ואחר כך מחזה נוסף, נשות וינדוד הרליזות, אומרות לו, בוא ניקח את העת שוב וננסה לכתוב. ואז, היצירה האחרונה של ורדי, בחורצ'יק בן 80, הוא אומר לעצמו, אחרי שאני הרגתי כל כך הרבה נשים ונשים על הבמה בדרמות וטרגדיות, בוא ננסה כוחי דווקא בקומדיה. והוא לוקח את הדמות של ג'ון פלסטאף מתוך נשות וינדוד הרליזות, והופך אותה לגיבורה של האופרה האחרונה שלו. אבל מה שמעניין זה איך מסתיימת האופרה הזאת. האופרה הזאת מסתיימת באיזה ספקטקל גדול, איזה פוגה, שזה מין יצירה ווקלית רב-קולית, שהטקסט שלה הוא כל העולם הוא בדיחה, וכל האנשים הם ליצנים, אפרופו המשפט המפורסם של שייקספיר, כל העולם הוא במה. שים לב, איזשהו בשורה לעולם של בן אדם זקן שאומר לעצמו אחרי מסע של חיים ארוכים, חבר'ה, אפשר לקחת את הכל באיזה תחושה של הומור ואופטימיות, ואולי עדיין יש שמחה גם בעולם. הצלילים האחרונים שכותב ורדי הזקן, כל העולם הוא בדיחה, שים לב איך זה מצלצל בסיום של האופרה פלסטאף, היצירה האחרונה של ורדי.
Tutto nel mondo è burla l'uomo E nato burlone, burlone, burlone
Tutto nel mondo è burla l'uomo
Nome nato burlone E nato burlone, burlone, burlone
Tutto nel mondo è burla l'uomo
E nato burlone, burlone, burlone
Tutto nel mondo è burla l'uomo E nato burlone, burlone, burlone
אוקיי.
כשאנחנו דיברתם קודם על זה שאדם זקן צריך להעסיק את מוחו בכל מיני תרגילים כדי להשאיר אותו בערנות מלאה, זה בדיוק התרגיל. כתיבת מוזיקה עם 8, 10, 12 קולות שונים שמושרים בו זמנית, ולהצליח לעשות את זה בהרמוניה מופלאה כזאת כמו ורדי, הדרך האידיאלית לחיים ארוכים ויצירתיים.
מקבל, מאשרת את הדברים, פרופסור אלומית ישי?
כן, אתה יכול לקרוא לי אלומית, אתה כל הזמן מזכיר את התואר האקדמי שלי, המינוי האקדמי שלי, שהוא לא רלוונט.
מה לעשות, אתה על תקן
הבא? כן, ורדי למשל הוא דוגמה ליוצר ענק שהזדקן בכן. שאלת אותי אם יש דוגמאות. פיקאסו הוא כזה, אבל יש עוד המון גם אנשים מן היישוב שלא התפרסמו בזכות יצירות אלמותיות,
ועדיין הם... אפשר
להזדקן בחן. בהחלט. אני רציתי לשאול את הפרופסור כחובבת מושבעת של מוזיקה קלאסית, איך הוא מסביר את העובדה שדווקא צעירים כגון שוברט ומוצרט יצרו יצירות מדהימות, ולא היה להם את הניסיון והפרספקטיבה שהגיל מביא.
כי הם היו צעירים והלכו לעולמם צעירים?
כן, הרי שניהם הלכו לעולמם בגיל מאוד מאוד צעירים.
הם היו רוקסטרים, זה לא חוכמה.
ואילו היו נותרים בחיים, אז...
הם היו פוחזים.
מי יודע איזו... אלה יצירות נוספות הם היו משאירים לכם. אבל אגב, הנושא הזה של וריאציה על נושא היא לא רק במוזיקה, גם בספרות וגם במדע... מדענים וסופרים חוזרים וכותבים לא, על לא, אותו נושא, אני, או עושים, יש מוטיבים חוזרים
אני
בעבודתם.
אני חושב שזה מאפיין כמובן הרבה מאוד אומנים. אתה רוצה, אבל זמננו קצר, אבל בכל זאת אני רוצה להרוויח עוד קטע או שניים שחר.
אז בוא, בבקשה. קטע או שניים זורק אותנו מעולם היוצרים לעולם המבצעים דווקא, שהרבה כן, יותר מעניין. מוכר לנו אולי. ופה כבר הסיפור הוא קצת אחר, כשאומן מזדקן, זמר, עומד על במה, יכול להיות שהטרגדיה שאנחנו מוצאים בו היא קצת... שונה, זה מעיד על איזושהי תחושה אחרת של בן אדם שמסתכל על חייו ומבקט אובדן התמימות והנאורים והחדווה שהייתה לו בנעוריו. הדוגמה הנפלאה הוא אלוויס פרסלי, שגם כן, מה שקרוי, פתיל חייו היה קצר, כמו של מוצרט ושל שוברט להבדיל. בואו נשמע את אלוויס הצעיר בקולו מדקלם בפאצוס על אהבה, Are you lonesome tonight? ידידנו אלוויס בן 20. שים לב.
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part.
זה אלוויס בגיל 3.
אלוויס בגיל 20 ומשהו.
שנתיים וחצי. טוב, אנחנו נאלצים לעצור כרגע את הפינה, כי אנחנו מסיימים בעוד 45 שניות.
יופי, רק שנדע, מי שרוצה להסתכל ביוטיוב, אלוויס הזקן בסוף ימיו שר את אותו שיר בלס וגאס ושוכח את הטקסט ומגחך על כל הנאיביות והתמימות של נעוריו.
הנה פעילות המוח. הוא לא עשה ספורט. הוא שתק אלכוהול. לא היו לו חברים. הוא חי כמו די-ג'יי מקלר, תסלחי לי. תודה מעומק הלב למי שהייתה כאן, פרופסור אלומית ישי, תודה מעומק הלב שהייתי איתנו, ותודה רבה לרז חסון העורך, המפיקה ליטל אמירן על הביצוע הטכני, די-ג'יי מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו נהיה בעוד יומיים בבית אריאלה, אתם מוזמנים להגיע, 11 בבוקר, בעוד יומיים.